שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בהלכות שמיטה ויובל בפרק השלישי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, עבודת הארץ בשנה שישית 30 יום סמוך לשביעית אסורה, הלכה למשה מסיני, מפני שהוא מתקנה לשביעית. ודבר זה בזמן שבית המקדש קיים, הוא שנאסר מפי השמועה ממסורת חכמים, היא שנאסר רק בזמן הבית, וגזרו חכמים שלא יהיו חורשים שדה האילן ערב שביעית בזמן המקדש, אלא עד העצרת, עד חג השבועות. ושדה הלבן, שדה שמיועדת לגידול תבואה וקטניות, עד הפסח, שחרישה אחרי פסח כבר אינה מועילה לתבואה של השנה השישית, אלא מכשירה את הקרקע לשביעית, ועל דרך זה בחרישת שדה אילן אחרי שבועות. ובזמן שאין המקדש, מותרין בעבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה. הלכה ב', איזו היא שדה האילן, כל שלושה אילנות לבית שאה. בשטח של בית שאה נטועים לפחות שלושה אילנות, אחד אילן סרק שאינו עושה פירות, ואחד אילן מאכל, ואפילו הן של שלושה אנשים, רואים אותן כאילו הן תאנים, משערים על פי גודל האילנות וריבוי ענפיהם, כמה פירות היו מניבים אילו היו עצי תאנה. אם ראוין לעשות, שלושתם יחד, כיכר דבלה, תאנים דרוסות ודבוקות בצורת כיכר לחם, של 60 מנה, במשקל 60 מנה, חורשין כל בצעה בשבילן, והוא שיהיה רחוק בין כל אחד ואחד, כדי שיהיה הבקר צמת שברים יכול לעבור בחיליו, והוא מרחק 400, שכך דרך נטיית אילנות, ואם אין ביניהם מרחק זה, סופם להעקר. הלכה ג', היו פחות משלושה לבית שאה, או שהיו שלושה ואחד ראוי לעשות 60 מנה או יותר, והשניים אינן ראויים לעשות שאה, או שניים ראויים לעשות אפילו 100 מנה ואחד אינו עושה, אין חורשים להן, אלא כל צורכן מסביב לאילן, והוא מלוא האורה וסלו חוצה לו. במקום עמידת כותף התאנים, אורה, ומקום הנחת צד התאנים לידו חורשים עד שבועות, ובשאר השטח עד פסח. הלכה ד', היו משלושה ועד תשעה, וראויים לעשות 60 מנה, חורשים כל בצעה בשבילן, ואף על פי שיש בהן מה שאינו ראוי לעשות, שאם יש יותר משלושה אילנות, אין צורך שכל אחד מהם יהיה ראוי לעשות חלק מ-60 מנה, אלא מספיק שלושה ראויים. הלכה ה', היו 10 אילנות לתוך בצעה או יותר, בין עושין בין שאין עושין, חורשים כל בצעה בשבילן. 10 נטיות מפוזרות לתוך בצעה, חורשים כל בצעה בשבילן, עד ראש השנה של שביעית, כיוון שנטיות צעירות עדיין לא התחזקו מספיק, וללא חרישה זו התקלקלו, ודבר זה הלכה למשה מסיני. הלכה ו', היו עשויות שורה אחת או מוקפות עטרה, נטועות בצורת חצי עיגול, ואינן מפוזרות בכל השטח, אין חורשים להן, אלא כל צורכן לכל אחת ואחת, מסביב לנטייה כמלוא האורה וסלו, ומותר לחרוש שם עד ראש השנה, והדלואין עם הנטיעות מצטרפין לעשרה. הלכה ז', איזו היא נטיעה? זה אילן הקטן, כל זמן שקוראים לו נטיעה. הלכה ח', אילן שנקצץ והוציא חליפין, התחיל לצמוח פעם נוספת. אם נקצץ מטפח ולמעלה, הרי הוא כאילן. מטפח ולמטה, הרי הוא כנטיעה. הלכה ט', וכל הדברים האלו בזמן המקדש, כמו שאמרנו, לעיל בהלכה א', אבל בזמן הזה מותרין בעבודת הארץ עד ראש השנה. אף בזמן המקדש מותר לסכל השדות ולזבל ולעדור המקשיות, מקום זריעת קישואים, והמדלאות, מקום זריעת דלויים, ובית השלהין, שדה הזקוקה להשקיה מתמדת, עד ראש השנה. ומייבלין ומפרקין ומאבקין ומאשנין, פעולות המועילות לעץ, ומקרסמין ומזרדין ומפסלין, עשרת ענפים וחלקי עץ לא רצועים, ומזהמין את הנטיעות וכורכין אותן וכותמין אותן לשמירת העצים הצעירים, ועושין להם בתים, סככות לשמירה מהגשם או השמש, ומשקין אותן, וסכין את הפגין ומנקבין אותן. כל עבודות אלו מותרות בערב שביעית עד ראש השנה של שביעית, ואפילו בזמן המקדש. הלכה י' פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית, לא סכין מפני שהחלה עליהם קדושת שביעית, ולא מנקבין פירות שלא גמרו להתבשל לפני שביעית, אין לסוחו לנקב אותם בשביעית כדי למהר בישולם, משום איסור עבודה בשביעית. ובזמן המקדש אין בונים מדרגות על פי הגאיות בשיפועי הערים ערב שביעית, מי שיפסקו הגשמים, מפני שהוא מתקנן לשביעית. הלכה י' אף בזמן הזה אין נותין אילנות בין מרכיבין בין מבריחין ערב שביעית, אלא כדי שתקלוט הנטיעה שהתפשטו שורשיה בארץ, ותישא אחר הקליטה 30 יום קודם ראש השנה של שביעית, וסתם קליטה שתי שבתות, שבועיים. נמצא שהיתר לנטוע הוא כאשר נשארו לפחות 44 ימים עד ראש השנה. ודבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמא יאמר הרואה בשביעית ניטעו, שכאשר נוטים לאחר זמן זה מונים שנות העולם השנה הבאה, והרואה שמניין השנים מתחיל מהשביעית עלול לחשוב שמותר לנטוע בשביעית. נמצאת אומר שהנוטע או המבריך או המרכיב ערב שביעית קודם ראש השנה בארבעה וארבעים יום יקיים. פחות מכאן יעקור, ואם לא עקר הפירות מותרים, ואם מת קודם שיעקור מחייבין את היורש לעקור, כיוון שהחשש שמא יאמר הרואה עדיין קיים. עד כאן משהו ימי ברמב״ם בספר זרעים הלכות שמיטה ויובל בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים הלכות שמיטה ויובל בפרק הרביעי ובו 30 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל שתוציא הארץ בשנה שביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרין שנקצצו מקודם וחזרו ועשו, שורשי צמחים שנשארו בארץ לאחר שקצצו את הצמח וצמחו שנית בשביעית, ושניהן יקראו ספיח, נספחים אל היבול העיקרי, בין מן העשבים והירקות שעלו מאליהן ואין להן זרע, שדרכם נצמוח מעליהם ללא זריעת אדם, הכל מותר לאוכלו מן התורה שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אפילו שדה שנטייבה, שנחרשה היטב בשביעית וצימחה, פירותיה מותרים באכילה, וזה שנאמר את ספיח כצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה, ואם קצר כדרך הקוצרין, לוקה. כיצד? כגון שעקר כל השדה והעמיד קרי, ערימה גדולה של תבואה, ודש בבקר הפריד את הגרעינים מתוך השיבולים באמצעות שברים שגוררים כלי דיש, או שקצר לעבודת הארץ, כדי שתצמיח אדמה יותר טוב לאחר מכן כמו שבארנו, אלא קוצר מעט מעט וחובט, מפריד את הגרעינים באמצעות חביתה במקל ואוכל. הלכה ב' ומדברי סופרים מגזירת חכמים שיהיו כל הספחים אסורים באכילה, ולמה גזרו עליהן? מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה, חמשת מיני דגן וקטניות, זרעים מאכל אדם כגון אפונה ואורז, וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמחו יאכל מהן ויאמר ספחין הן. לפיכך אסרו כל הספיחין הצומחין בשביעית. הלכה ג' הלמדת שאין אוכלים מפירות שביעית אלא פירות האילנות שלא חששו בהם לעוברי עבירה, כיוון שבדרך כלל אילן המניב פירות בשלים בשביעית נזרע לפני שביעית, והסבים שאין זורעין אותן רוב האדם כגון הפגם, צמח בר שריחו חריף ופרחיו צהובין, וירבוזין מיני אספרגוס השוטין הגדלים בר וכל כיוצא בהן. אבל הירקות שדרך רוב האדם לזרוע אותן בגינות ומיני תבואה וקטניות, כל הצומח מהן אסור מדבריהם, והמלקט אותן מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדברי חכמים. הלכה ד' ספיחין העולין בשדה בור, בשדה שאינה חרושה, ובשדה ניר, שדה חרושה שאינה זרועה, ובשדה קרם, ובשדה זרע, מותרין באכילה. ומפני מה לא גזרו עליהן? לפי שאין אדם זורע מקומות אלו, אלא שדה בור, אין אדם נפנה לשם, אינו משקיע מזמנו לטפל בה, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, לזורעה בזמן המתאים ובצורה מסודרת, ושדה קרם אינו עושר קרמו, ושדה זרע ספחין מפסידין אותה, וכן התבן, פסולת התבואה שאינה ראויה למאכל אדם, של שביעית, מותר בכל מקום, ולא גזרו עליו, שאין לחשוש שאדם יזרע בשביל התבן. הלכה ה', ספחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית, שלא נקטפו עד השנה השמינית, אסורין באכילה, שמא יזרע בסוף שביעית עבור תחילת שמינית, ואין תולשין אותן ביד, אלא חורש כדרכו, ובהמה רועה כדרכה. הלכה ו', ועד מתי אסורין ספיחי שביעית במוצאי שביעית? מראש השנה ועד חנוכה, ומחנוכה ואילך ספחין מותרין, כיוון שמצוי בשוק יבוא שנזרע בשמינית, ואין לחוש אדם יזרע בסוף שביעית לצורך זמן זה, והזורע ספיחי שביעית אחר שביעית, הגידולין מותרין, מכיוון שגם הקרקע המותרת בזריעה בשמינית מסייעת בגידולם. הלכה זין, בצלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית ונקטפו בשמינית, אם עשו כיוצא בהן, אם כבר צמחו בצלים שנזרעו בשמינית, מותרין, ואם לאו, אסורין. וכן שאר הפירות, פירות האדמה, אין לוקחים, אין קונים אותן במוצאי שביעית בשנה שמינית, אלא מי שיעשה כיוצא בהן מפירות מוצאי שביעית. עשה בקיר, אם הבשילו הפירות הראשונים של השנה השמינית, הותר האפיל, מותר לאכול מפירות השנה השביעית שנשארו והתאחרו מלהבשיל, ומותר לקח ירק במוצאי שביעית מיד, מפני שירק גדל מהר מאוד, ויש מפרשים משום שהיו רגילים להביא ירק מחוץ לארץ, ולפי זה היתר הוא רק במקום שמצוי ירק מחוץ לארץ. הלכה ח', וממתי מותר אדם לקח לוף מן בצל במוצאי שביעית? משירבה החדש של שמינית. הלכה ט', באחד בתשרי ראש השנה לשמיתים וליובלות, שמיתה ויובל מתחילות אז, וזו התאריך הקובע לעניין המעמד ההלכתי של הפירות מבחינת דיני שביעית, פירות שישית שנכנסו לשביעית. אם היו תבואה או קטניות או פירות אילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרין, ואף על פי שאוסף אותם בשביעית, הרי כפירות שישית לכל דבר. ואם לא באו לעונת המעשרות, אלא אחר ראש השנה, הרי כפירות שביעית. הלכה י', התבואה והקטניות אסורין באכילה משום ספחין, ופירות האילן אוכלין אותן בקדושת שביעית. הלכה י' האורז והדוחן והפרגין והשומשומין ופול המצרי שזרעו לזרע, על מנת לקחת ממנו זרעים ולא לאכילת הירק, הולכין בהן אחר גמר הפרי, הפשלתו המלאה. אם נגמר פריין קודם ראש השנה, הרי לו מותרים בשביעית כפירות שישית, ואם נגמרו אחר ראש השנה, אף על פי שישרישו קודם ראש השנה, הרי לו אסורין משום ספחין. הלכה י"ב, הירק בשעת לקיטתו, זמן תלישת הירק מן הקרקע הוא הזמן הקובע לדיני שביעית, והאתרוג, בשונה משאר פירות האילן, אתרוג דינו כירק שהולכים בו אחר זמן הלקיטה, והטעם הוא מפני שהאתרוג זקוק להשקיה מרובה כירקות. אפילו היה כפול, אפילו היה האתרוג כפול, כלומר היה קטן בתחילת הפשלתו, קודם ראש השנה, ונעשה ככד בשביעית, נעשה גדול כמו כד בסיום הפשלת האתרוג, חייב במעשרות כפירות שישית, כי החמירו חכמים ודנו את האתרוג כדין פירות האילן, שהזמן הקובע בהם למעשרות הוא הזמן שבו מתחילים להבשיל, ואפילו היה ככד בשישית, הואיל ונלכד בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית, ומתעשר כפירות שישית להחמיר. מצד אחד יש בו קדושת שביעית, ומצד שני החמירו בו לחייבו במעשרות. הלכה י"ג, וכן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, בתבואה וקטניות ואילנות, הולכין אחר עונת המעשרות, והפרגין והשומשומין והאורז והדוחן ופול המצרי שזרעו לזרע, אחר גמר הפרי, והירק אחר לקיטתו. הלכה י' ד', פול המצרי שזרעו לזרע בשישית, ונגמר פריו קודם ראש השנה של שביעית, בין ירק שלו בין זרע שלו, מותר בשביעית. אף על פי שנלקט בשביעית, כיוון שהירק תפל אל הזרע, ונידון גם הוא על פי זמן ההפשלה המלאה. ואם זרעו לירק, לצורך אכילתו, ונכנסה עליו שביעית, שנת שביעית הגיעה לפני שנלקט, בין ירקו בין זרעו, אסור כספיחי שביעית, שהזרע תפל אל הירק והולכים אחר שעת הלקיטה. וכן אם זרעו לזרע ולירק, הרי הוא אסור. הירק אסור משום שהוא כספיחים, והזרע נאסר משום מרית העין. הלכת הדבב, עבר הוא זרעו בשביעית ויצא לשמינית, זרע הפול המצרי באיסור בשביעית ונגמר פריו בשביעית ונלקט בשמינית, אם זרעו לזרע, בין זרעו בין ירקו, אסור במוצאי שביעית כשאר הספיחין, ואם זרעו לירק, הועיל ונלקט בשמינית, בין זרעו בין ירקו, מותר. זרעו לזרע ולירק, זרעו אסור משום ספיחין, וירקו מותר. הלכת את זין, בנות שוח, תאנה מדברית שפירותיה לבנים, או צנוברים, הועיל ונגמרות לאחר 3 שנים, תהליך הפשלתן לוקח 3 שנים, אם באו לעונת המעשרות קודם ראש השנה של שמינית, הרי נאכלות בשנה שנייה מן השבוע, כלומר בשנה שנייה של מחזור השמיטה הבאה, שהיא השנה השלישית לתהליך הבשלתם, בתורת שביעית, בקדושת שביעית. הלכה י' זין, הבצלים הסריסים, מין בצל שזקוק להשקיה מרובה ונקרא סריס שאינו מזריע, ופול המצרי שמנה מהן מים 30 יום קודם ראש השנה, ושל בעל, בצלים רגילים שרוב חיותם ממי גשמים, שמנה מהם 3 עונות, 3 מועדי השקיה, לפני ראש השנה, הרי אלו מפירות שישית. העובדה שמנה מהם מים מראה שהגיעו לגמר הפשלתם ונחשבים כתלושים כבר מן השנה השישית. פחות מכאן, הרי הם כספיחי שביעית. הלכה י' ח', הדלואין שקימן לזרע, שישירם בקרקע על מנת להפיק מהם זרעים, אם יקשו, אם יתייבשו ונתקשו לפני ראש השנה, ונפסלו מלאכול אדם, אינם רואים למאכל אדם, מותר לקיימן בשביעית, על מנת לזרוע מהם אחר שביעית, מפני שהן מפירות שישית, ואם לא יקשו, אסורים כספיחי שביעית, וכן הירקות כולם שיקשו לפני ראש השנה, מותר לקיימן בשביעית, שמזמן שמתקשים, דינם כתלושים, ואם היו רקין בתחילת שביעית, שדינם כשר ירקות, שנכנסו לשביעית בעודם מחוברים לקרקע ונאסרו משום ספיחים, אסור לקיימן משום ספיחין. צריך להקרם כדי שלא יחשדו בו שזרעם בשביעית. ואין מחייבין אותו לשרש את הלוף, אלא מניחו בארץ כמות שהוא, אם צמח למוצאי שביעית מותר. ואין מחייבין אותו לשרש את הכנרס, את הארטישוק, אלא גוזז בעלין, ואם צמח למוצאי שביעית, מותר, כי הם מתקיימים בארץ זמן רב, ולא יחשדו שזרעם בשביעית. הלכה יוטט, לוף של ערב שביעית, שאינו מחוסר אלא הכירה מן הארץ, וכן הבצלים הקיצונים, שגדלים בעונת הקיץ, והם בצלים יבשים מאוד, ופועה, צמח שמפיקים ממנו צבע אדום, שגמרו לפני שביעית, מותר לעקור אותן בשביעית, בקרדומות, בגרזנים של מתכת, ואין בזה משום עבודת הארץ. הלכה כף, הבצלים שירדו עליהם גשמים בשביעית וצמחו, מדובר בבצלים שהבשילו בשישית וישעה אותם באדמה כדי שיתייבשו, שדינם כבצלים שנעקרו. כל זמן שהעלים שלהן ירוקין, הרי אלו מותרים, כיוון שצמיחתם מן הבצל עצמו. ואם ישחירו, הרי אלו קינטואין בארץ. אם צבעם הפך לירוק כהה, הרי זה סימן שצמחו על ידי ניקה מהקרקע, והרי הם כגידולי שביעית. ואותה נעלים אסורים משום ספחין, ובין כך ובין כך, הבצלים עצמם ביתרן עומדים. הלכה כ"א, בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית, ורבו גידוליו על עיקרו, התוספת שצמחה בשמינית מרובה מהבצל עצמו האסור משום ספיחים, העלו גידוליו את עיקרו והותר הכל, הבצל בטל ברוב ועולה מידי איסורו, והותר הכל, הועילו שביעית איסורה על ידי קרקע כך בטילתה ביטול איסורי שביעית על ידי קרקע. הלכה כ"ב, הפירות שיוציא אילן בשביעית לא יאסוף אותן כדרך שאוסף בכל שנה, שנאמר את תניבי נזיריך לא תבצור, ובוודאי אין כוונת הכתוב לאסור בצירה בכל אופן, שרי כבר נאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ועם בצר לעבודת האילן להשבחתו, כגון שדילל את הפירות הגרועים עבור צמיחת הפירות הטובים, או שבצר כדרך הבוצרים לוקה. הלכה כף ג' וכיצד עושה, תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה, אין שותחים אותם לייבוש במקום המיוחד לכך, אבל מייבשו אותן בחורבה, מקום חרב, ולא ידרוך ענבים בגת, אבל דורך הוא בערבה, כלי שלשים בו עיסה ואפשר לדרוך בו רק מעט ענבים, ולא יעשה זיתים בבית הבד, לא יוציא שמנם, אבל קוטשו, כלומר מוציא את השמן הראשוני באמצעות מחתשת, ומכניס לבד קטן ביותר, למסחטה הקטנה מאוד, בניגוד לדרך הסחיטה הרגילה, ותוכן בבית הבד, ומכניס לבד קטנה. על מנת להוציא שמן נוסף, מותר לתחון את הזיתים ברחיים, אך לאחר מכן אין להכניסם למסחטה גדולה כמו בשאר השנים, אלא למסחטה קטנה, לבד קטנה. וכן בשאר כל הדברים, כל שיכול לשנות, משנה. הלכה כ"ד, מצוות עשה להשמית, להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר, והשביעית ישמתנה ונטשתה. וכל הנועל כרמו או סג, גודר, שדהו בשביעית, ביטל מצוות עשה. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו. אלא יפקיר הכל ויד הכל שווין בכל מקום. כולם רשאים לקחת, שנאמר, ואכלו אביוני עמך, ויש לו להביא מעט בתוך ביתו כדי שמביאין מן ההפקר. מותר לבעל השדה להכניס לביתו 5 קדי שמן, 15 קדי יין, ואם הביא יותר מזה, מותר. הלכה כ"ה, אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, אפילו בזמן שבית המקדש אינו בנוי. הלכה כ"ו, כל שהחזיקו בו לבבל ועד כזיב, שטח ארץ ישראל שהיה בשליטת ישראל בזמן בית שני, אסור בעבודה, וכל הספחין הצומחין בו אסורין באכילה, וכל שלא החזיקו בו אלא עולה מצרים בלבד, שהוא מכזיב עד הנער ועד המנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה בשביעית, הספחין הצומחין בו מותרין באכילה, ומהמנה ועלה מותר בעבודה בשביעית. הלכה כ"ז, סוריה, ארצות שכבש דוד המלך, עליו השלום, אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה סורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל, כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו וישתקעו שם, אבל עמון ומואב ומצרים ושנער, אף על פי שאין חייבין במעשרות מדבריהם, מתקנת נביאים או חכמים הראשונים, אין שביעית נוהגת בהן. הלכה כ"ח, עבר הירדן המזרחי, שנחלו שבטי גד ורובן וחצי שבט מנשה, שביעית נוהגת בה מדבריהם. וספיחי עבר הירדן וספיחי סוריה מותרים באכילה. לא היו ארצות אלו חמורים מארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים. הלכה כ"ט, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים, שלא גזור על הספיחין אלא מפני עוברי עבירה, והגויים אינן מצווין על השביעית כדי שנגזור עליהן. הלכה למד, אומר הרמב״ם, עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר, לגבול, מושיבין עליהן שומרים, כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית, שלא יבזזו ויאכלו את הפירות שלא בקדושה, שאין מאכילים לגוי פירות שביעית, וגם יגרמו לכך שעניי ישראל יישארו ללא אוכל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות שמיטה ויובל בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים הלכות שמיטה ויובל בפרק החמישי ובו 23 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולשיחה, שהיא מריחת שמן על הגוף, ולהדלקת הנר ולצביעה, מפי השמועה למדו, תהיה, אף להדלקת הנר ולצבוע בה צבע. הלכה ב', לאכילה ולשתייה כיצד, לאכול דבר שדרכו לאכל, ולשתות דבר שדרכו לשתות, כדין תרומה ומעשר שני. הלכה ג' ולא ישנה פירות מבריאתן, כגון לשחות פרי להוציא ממנו משקה, כדרך שלא משנה בתרומה או מעשר. דבר שדרכו לאכול חי, לא יאכל אותו מבושל, ודבר שדרכו לאכל מבושל, אין אוכלין אותו חי. לפיכך, אין שולקין אוכלי בהמה. אין מרתיחים במים מאכל בהמה, כיוון שדרך בהמה לאכול מאכלים חיים. אינו מתאפל לאכול תבשיל שנפסד והפת שאיפשה, כלומר אינו מתעסק להכשירו למאכל אדם, כדרך שאינו אוכל בתרומה ובמעשר. הלכה ד' ומבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא הביאנו לידי פסול, שלא יגרום הפסד לירק לאוסרו באכילה, מחמת השמן המעורב בו במקרה שהתבשיל יתמה, שאין לגרום הפסד לפירות שביעית. ואם בישל מעט והחלו מיד מותר, שרי לא הניחו כדי לבוא לידי פסול. על ידי האכילה המיידית צמצם את החשש שהתבשיל יתמה. הלכה ה' פירות המיוחדים למאכל אדם, אין מאכילין אותן לבהמה לחיה ולעופות. הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואכלה, אין מחייבין אותו לחזירה, שנאמר ולבהמתך ולחיה וכו'. הלכה ו' לשיחה כיצד? לסוך דבר שדרכו לסוך, לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן, ולא יפתם את השמן, לא יוסיף לו חומרי ריח וכדומה שהופכים אותו למשחה רפואית, מפני שבכך מוציאו מכלל מאכל, אבל מותר לערב שמן ויין ותבלינים לצורך אכילה, ולא יסוך במרחץ משום ביזיון לפירות שביעית, אבל סחו מבחוץ ונכנס. הלכה זין ושמן של שביעית, אין חוסמין בו תנור וקיריים, כלומר אין למורחו על גביהם על מנת לחסמם, לחזקם, או לסתום סדקיהם, ואין סכין בו מנעל וסנדל, ואין סכין אותו בידיים טמאות, מפני שמטמאות את השמן, ואנשים המקפידים על טהרה אינם יכולים לאוכלו. נפל על בשרו, מפשפשו, משפשפו בידיים טמאות, אם נפל על בשרו מותר לטמאו, כיוון שכבר נמאס ואינו ראוי לאכילה, וממילא הטומאה אינה גורעת מהשימוש בו. ולא יסוך רגלו בתוך המנעל, לפי שחלק מהשמן משמש לשיחת המנעל, אבל סחו רגלו ולובש המנעל, וסח גופו ומתעגל, מתגלגל על גבי קטע ווליה, שטיח אור המשמש לשכיבה, במקרים אלו שיחת הגוף נעשית בדרך המקובלת, ולכן לאחר שיחה מותר לאדם ליצור מגע בין גופו לכלי אור, אף על פי שמשתבחים מחמת השמן. הלכה אחת, להדלקת הנר כצד, שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו, מחרו ולקח בו שמן אחר, כלומר קנה שמן אחר בכסף שקיבל תמורת השמן הראשון, או שהחליף שמן בשמן, שניהן אסורין בהדלקה, שאין מדליקין בדמי שביעית, שדמי שביעית מותרים רק בשימוש לצורכי אכילת אדם, וכאשר החליף שמן בשמן, כל אחד בהם נחשב דמי שביעית, ולפיכך שניהם אסורים בהדלקה, ולא ייתן השמן לתוך המדורה, שאין זה דרך שימושו, אלא מדליקו בנר. הלכת את לצביעה כיצד, דברים שדרכו לצבוע בהן, אף על פי שהן מאכלי אדם, צובעין בהן לאדם, לצורך אדם, אבל אין צובעין לבהמה מפירות שביעית, אפילו מאכלי בהמה, שאין קדושת שביעית חלה על צבעי בהמה. ויש ללמוד מכך שצביעה לצורך בהמה איננה שימוש חשוב, ואסור לעשותה בפירות שביעית. הלכה י' מיני כבשים כגון בורית והל, צמחים שאינם רואים לאכילה, אלא משמשים כחומרי קיבוס, קדושת שביעית חלה עליהן ומחבסין בהן, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם, לכל צורככם. אבל אין מחבסין בפירות שביעית, אלא במינים שמיועדים לקיבוס, ואין עושין מהן מלוגמה, מאכל הננעס וניתן על האור למטרות ריפוי, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם, לא אוכלה, לא למלוגמה ולא לזילוף, כגון התזת יין על הקרקע לריח טוב, ולא להקי, לגרום הקאה, ולא למשרה, שריה בתוך משקה ששביעית לצורך ריכוך וכדומה, ולא לכבוסה, ולא לקיבוס. הלכה י' א', כלל גדול אמרו בפירות שביעית, כל שהוא מיוחד למאכל אדם כגון חיטים ותאנים וענבים וכיוצא בהן, אין עושים ממנו מלוגמה או רטייה, תחבוש את המכילה משחה וכיוצא בה, ואפילו לאדם שנאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כל שהוא מיוחד לכם יהיה לאוכלה ולא לרפואה, וכל שאינו מיוחד למאכל אדם אלא למאכל בהמה, כגון קוצים ודרדרים הרכים, עושים ממנו מלוגמה לאדם, אבל לא לבהמה. וכל שאינו מיוחד לא לאדם ולא לבהמה, כגון הסיעה והאזור והקורנית, צמחי בר שניתן להפיק מהם תבלינים, הרי הוא תלוי במחשבתו. חשב עליו לעצים, הרי הוא כעצים שאין בהם קדושת שביעית. חשב עליו לאכילה, הרי הוא כפירות. חשב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה, נותנין עליו חומרי מאכל אדם, דינים חמורים שבמאכל אדם, שאין עושין מהן מלוגמה, וחומרי מאכל בהמה, שאין שולקין אותן. הלכה י"ב, מותר למכור אוכלי אדם ואוכלי בהמה, לקח בהן אוכלי אדם, לקנות מאכל אדם בכסף שקיבל, אבל אין מוכרין אוכלי בהמה, לקח בהן אוכלי בהמה אחרת, שאין קונים בדמי שביעית אלא מאכל אדם, ואין צריך לומר שאין מוכרין אוכלי אדם לקח בהם אוכלי בהמה. ואם לקח או החליף אוכלי אדם באוכלי בהמה, הרי הם כאוכלי אדם, שאין עושין מהן מלוגמה לאדם. הלכה י"ג, פירות שביעית אין מוציאין אותן מהארץ לחוץ על הארץ, ואפילו לסוריה, ואין מאכילין אותן לגוי ולא לסחיר. ואם היה שכיר שבת, שכיר לשבוע שלם, או שכיר שנה, או שכיר חודש, או שקצץ מזונותיו עליו, שהתחייב לספק לו מזונות בלי לגרוע מסחרו, הרי הוא כאנשי ביתו ומאכילין אותו. ומאכילין את האכסניה, את האורחים, פירות שביעית, כיוון שהכנסת אורחים נחשבת גמילות חסדים ולא פריאת חוב. הלכה י' ד', ואין בית דין פוסקין לאישה פירות שביעית מפני שזה כמשלם חוב מפירות שביעית, ואינם רשאים לקצוב לה דמי מזונות מפירות שביעית שבשדות בעלה, אבל ניזונת היא משל בעלה, ואף על פי שהבעל חייב לדאוג למזונות אשתו, אינו נחשב כפריאת חוב, אלא כבני בית הסמוכים על שולחנו. הלכת את וב, אין אוספין פירות שביעית שאין בוסר, שנאמר תאכלו את תבואתה, אינה נאכלת עד שתעשה תבואה, אבל אוכל מן מעט בשדה כשאין פגין, כדי שאוכל בשאר שני שבוע, שדרך אנשים לאכול מעט מהפירות בעודם פגים באופן אקראי, ולא יקנוס לאכול בתוך ביתו עד שיגיעו לעונת המעשרות. הלכת את זין, וממתי יהיה מותר לאכול פירות האילן בשדה בשביעית? הפגים של תאנים, מי שיזריחו, יבריקו ויהיו חלקים, אוכל בהן פיתו בשדה וכן כל כיוצא בהן, בשאר פירות שדרכם להבריק, שאוכל מהם בשדה משעה שראויים לאכילה אקראית, והבוסר, ענבים שאינם בשלים, מי שיוצאים מים שניתן לסחתו, אוכלו בשדה, וכן כל כיוצא בו. והזיתים, מי שהכניסו שאה של זיתים רביעית שמן, שהזיתים גדלו קצת עד שניתן לסחות משאה זיתים רביעית לוג שמן, פוצע, שובר מעט ואוכל בשדה. הכניסו חצי לוג, אם ניתן לסחות משאה זיתים חצי לוג, קוטש וסח בשדה, הרי הם ראויים לשיחה אקראית. הכניסו שליש, אם ניתן לסחות משאה זיתים שליש לוג, מותר להכניס לביתו, אינם ראויים לשיחה כלל, אך ראויים לאכילת קבע בביתו, שהרי הגיעו לעונת המעשרות. הלכה י"ז, מותר לקוץ אילנות לעצים לצורך שימוש בעצים בשביעית, קודם שיהיה בהן פרי, אבל מי שיתחיל לעשות פרי לא יקוץ אותו, שהרי מפסיד האוכל, ונאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לא להפסד. ואם הוציא פירות והגיעו לעונת המעשרות, מותר לקוץ אותו, שהרי הוציא פירותיו, שכבר ראויים לאכילה, ובטל דין שביעית ממנו מן העץ. הלכה י"ח, וממתי אין קוצצין אילן בשביעית? החרובין מי שישלשלו, שיעשו כן שלשלת, והגפנים מי שיגרעו, שיהיו בהם גרעינים, והזיתים מי שינצו, שיהיו בהם ניצנים שהם תחילת הפירות. ושאר כל האילנות, מי שיוציאו בוסר, פרי שהתחיל להתבשל. ואין קוצצין את הקפניות בשביעית, הקפניות הן אשכול תמרים בתחילת צמיחתו, אין קוצצין אותן בשביעית בפני שהוא הפסד פרי. ואם אין דרכן לעשות תמרים אלא שיצין, קוצין, מותר לקצוץ אותן קפניות. הלכה יוטט, אין שורפין תבל, פסולת התבועה וקש של שביעית מפני שהוא ראוי למאכל בהמה, אבל מסיקין בגפת, פסולת הזיתים לאחר הוצאת השמן, ובזוגין, קליפות ענבים שנסחטו, של שביעית. הלכה כף, מרחץ שהוסקה בתבן ובקש של שביעית, מותר ליחוץ בה בשכר. אם עשו איסור ושרפו תבן וקש של שביעית להסקת מרחץ, מותר ליחוץ שם, כיוון שהאיסור כבר נעשה, וכעת התבן והקש אינם רואים למאכל בהמה. ואם אדם חשוב הוא, אסור ליחוץ בה, שמא יסיקו בה דברים אחרים כדי להיות ריחה נודף בשבילו, ונמצאו מפסידין פירות שביעית. שתבן וקש מדיפים ריח לא נעים, ויש לחוש שהבלנים ירצו להשביח את הריח לכבוד האדם החשוב, ונמצאו מפסידין פירות שביעית. הלכה כ"א, הקליפין והגרעינים שאינם רואים לאכילה, שמותרים בתרומה לזרים, אין קדושת שביעית חלה עליהן, והרן כעצים, אלא אם כן רואים לצביעה. והקור, חתיכה מעץ הדקל הרויה לאכילה, קדושת שביעית חלה עליו. הלכה כ"ב, הצורר תבלין של שביעית ונתנן לתוך התבשיל, כלומר מניח בתבשיל שקית קשורה שבתוכה תבלין, אם בטל טעמן, אם טעם התבלין נספק בתבשיל, והתבלין עצמו נשאר ללא טעם, דינו כעצים ואין בו קדושת שביעית. הרי אלו מותרים לכל דבר, ואם נשאר בהן טעם, עדיין הן בקדושת שביעית. הלכה כ"ג אומר הרמב״ם, אין נותנין תבן וקש של שביעית לא לתוך הקר ולא לתוך הטיט, ואם נתן, הרי זה כמבואר. אף על פי שעשה איסור, אין מחייבים אותו להוציא את התבן והקש מתוך הקר או הטיט, כיוון שהם נחשבים שם כמבוטלים. תנור שיסיקו בתבן ובקש של שביעית, יוצן, יצנן אותו ולא ישתמש בחום האסור. ומשתרד רביעה, גשם, ומשתרד רביעה שנייה במוצאי שביעית, בתקופה השנייה של ירידת הגשמים בתחילת השנה שאחרי שביעית, נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית, לפי שכבר התייבשו ואינם רואים למאכל בהמה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים בלוחות שמיטה ויובל, בפרק החמישי על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.